מקיים אתכם בלבד. זאת אומרת, בא המלך ואומר, מי שראה את אלוקים וקיבל את זה במסורת, אבא ובן, אז ממילא יש לו במה להאמין. הוא פגש את אלוקים, הוא ראה את זה בעיניים. אז מי שראה בעיניים, זה עבר מאב לבן בתורשה, אז ממילא הוא יכול להאמין באלוקים שהוא לא תיאוריה, אלא אלוקים שראינו אותו. אבל אני, אומר המלך, אני לא יצאתי ממצרים, לא הייתי במתן תורה, לא ראיתי את הניסים. אז אתם בעצם יצרתם פה קליקה, שמי שיהודי נמצא בתוך הקליקה, מי שלא יהודי נשאר בחוץ. ולמה? אני גם, יש לי חלום. אני יודע שהכוונה שלי רצויה, והמעשה שלי לא רצוי. אז זה אומר שאני מחפש קשר לאלוקים. אתם בעצם אומרים לי, מצטערים, קשר שלך לאלוקים זה קשר של תיאוריה, ממילא זה לא מחזיק מעמד. מכאן ניכנס פה לפסקה כ"ז, ואחר כך מכ"ח עד מ"ג, זה סוגיה של הדצחם, וננסה להיכנס אליה גם. דומם צומח חי מדבר, ישראל. בסדר? אנחנו פה נמצאים. בעצם יוצא שהיהדות, אתם זוכרות מה אני מתכוון תיאוריה וכל מה, יכול להיות שלא הסברתי מספיק טוב עכשיו. זוכרים מה שדיברנו? זוכרות? נחזור טיפה? לא שעבר, אלא קצת לפני. על משל מלך הודו. ראינו שבמשל מלך הודו, כשבן אדם ממציא תיאוריה על הקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב לדבר בצורה הגיונית מי זה הקדוש ברוך הוא. לנסות לתאר אותו. ואז המלך בא, החבר אמר למלך, תשמע, ברגע שזה תיאוריה, אז זה כל הזמן, אתה פעם חושב ככה, ואחר כך אתה חושב הפוך, ואחר כך המדע מגלה כמה דברים, אז אתה משנה את דעתך עוד פעם. זה אף פעם לא יציל, כמו שאנחנו רואים בתרבות המודרנית, תסתכלו 2,000 שנה אחורה, כל הזמן התפיסות עולם משתנות. הולכות משלב לשלב, אף פעם זה לא יציב. למה זה לא יציב? כי מה שבנוי על השכל, אז זה לא יציב. פעם חושבים מודרנה, אחר כך חושבים פוסט-מודרנה, פעם חושבים קומוניזם, אחר כך חושבים פוסט-קומוניזם. הדברים כל הזמן זזים. אבל האומה הישראלית, אנחנו לא בונים את הקשר לקדוש ברוך הוא על תיאוריה. אנחנו פגשנו אותו. ואם פגשנו אותו, פגשנו ביטויים שלו, אז כמו במשל מלך הודו, אם אנחנו פוגשים את הביטויים של המלך, לא פגשנו אותו, פגשנו ביטויים שלו, אז ממילא אנחנו כבר הבנו שיש דבר כזה שקוראים לו אלוקים. זה לא תיאוריה. זה לא דבר שמשתנה. זה דבר שהוא יציב. זה דבר שהוא יצר לנו חיים אחרים, כישרון אחר, יכולות אחרות. על זה דיברנו הרבה. זהו. אז יוצא שזה רק קליקה סגורה של עם ישראל. הגויים לא יכולים להיות כאלה. אז לכן שואל בכפזיים, כפב המלך את החבר, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. התורה מחייבת רק אתכם. וזאת שאלה שהיא נכונה גם היום, במיוחד היום. למה התורה מחייבת רק את עם ישראל? מה, הגוי לא צריך שבת? כתוב שגוי ששבת חייב מיטה. גוי לא צריך שבת. הוא לא צריך, אני יודע מה, יש כל מיני מצוות, ואהבת לך כמוך, גוי לא צריך. צניעות, גוי לא צריך. אין לו. יש הרבה מצוות שאין לגוי. תורה, הגוי לא צריך, אם תורה זה דבר כזה עמוק, אז למה רק לנו? למה הגוי לא צריך את זה? אז שואל פה המלך, אם התורה היא תוצאה של מפגש חי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, שהמפגש הזה המשיך במשך כל בית ראשון, וגם מסוף בית ראשון עד לפני 200 שנה, בקבלה דומה למראה עיניים מאבא לבן, אז ממילא, ממילא, מי שלא בקליקה הסגורה הזאת שקוראים לעם ישראל, אז התורה לא רלוונטית אליו. אומר המלך, למה? מה, אני לא בן אדם? אומר לו הרב יהודה הלוי, אמר החבר, וזה דבר חשוב, שאותו נצטרך להסביר בפסקאות הבאות. אומר לו החבר, אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטוב אשר היטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. פה לא מדברים על גר, פה מדברים על גר תושב. זאת אומרת, בן אדם שהוא לא מתגייר, הוא נשאר גוי, אבל הוא רוצה להיות לידינו. הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל שזה השלטון שלנו, אבל הוא רוצה להיות ליד עם ישראל בתור גוי. יש דבר כזה? יש דבר כזה. גר תושב. הוא מקבל את המלכות, הוא לא מורד, הוא מקבל הכל. אז אומר פה החבר, כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, מי שמצטרף אלינו, הוא לא יתגייר, אלא הוא שכן, יבואהו מן הטוב אשר ייטיב עמנו האלוה. זאת אומרת, אם עם ישראל יקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל יהיה לו פרנסה, עם ישראל נצח במלחמה, ממילא גם הגר תושב שרוצה לגור איתנו, בסדר? אז הוא יקבל את כל השפע כמונו, אבל שבו לא ישווה אלינו. הוא לא יהיה כמונו. מצוות הוא לא חייב. אסור לו לעבוד עבודה זרה, אסור לו לעבור על שבע מצוות בני נוח, אבל הוא לא צריך לשים תפילין, הוא לא צריך לשמור שבת, והוא לא צריך להפריש חלה. לא צריך. למה? יש לו שבע מצוות, זהו. ולא תרי"ג. למה? אומר החבר, כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני אדם, כלבן כשחור, כי כולם ברואיו התברך. כלומר, אם התורה, למה חייבים לקיים את התורה? אם התורה, אני אומר את זה בשפה שבכוונה קצת, אני אגיד משהו שאתם די תזדהו איתו, ואחר כך נראה שזה לא נכון, כדי להבין את זה יותר לעומק, בסדר? אם התורה בעצם אומרת, כל בן אדם הוא, יש לו נשמה, זה חלק אלוקא ממעל, כל בן אדם, בכל בן אדם יש משהו טוב, מכל בן אדם יש מה ללמוד. ממילא, אם התורה באה לחשוף את מה שקיים, את הטוב שקיים אצל כל בן אדם, אז גם גויים בני אדם. יש לי כבשה, כבשה זה לא בן אדם, אין לי מה לחשוף את הטוב שלה, כבשה זה כבשה. אבל בן אדם, אם בן אדם יש בו טוב והתורה רוצה לחשוף את הטוב, אז למה רק לעם ישראל? מה, הגוי אין לו טוב? אין בתוך הגוי, באישיות שלו, טוב שהתורה יכולה לחשוף? מה, זה לא יהיה טוב אם הוא ינוח בשבת? זה לא יהיה טוב אם יהיה לו קדושה בשבת? זה לא יהיה טוב אם הוא יניח תפילין? כי אם תפילין חושפות איזה משהו בתוך הנפש, אז גם לגוי יש נפש, ושאסוף גם את מה שבנפש שלו. למה התורה זה דבר שהוא רק לאומה הישראלית? הרי התורה באה לחשוף את הטוב. אם באה לחשוף את הטוב, אז כמו שלעם ישראל יש טוב בתוך האישיות פנימה, גם לגוי יש טוב. אז מה רע שהוא גם ישמור תורה ומצוות ויחשוף את הטוב שלו? למה זה משהו שהוא רק יהודי? למה? אז אומר הכוזרי, זה נכון מאוד. אילו היה חיוב התורה, למה צריך לקיים את התורה? מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל בני אדם, ובכל בני אדם יש משהו אמיתי בתוך האישיות שלהם, וממילא התורה באה לחשוף את המשהו האמיתי הזה, אז היינו שווים בכל בני אדם כלבן כשחור, כי כולם ברואה והתברך. כולם הקדוש ברוך הוא ברא. אז כולם רוצים לחשוף איזו קומה פנימית של עומק, של משמעות. למה לסגור את זה רק לאומה הישראלית? מה, לגוי לא מגיע? למה לא? מה ההבדל? בסדר? מה שאמרתי עכשיו זה מה שחושב המלך. ואם אלו הוא שואל, אז למה התורה זה קליקה סגורה רק לאומה הישראלית? זה ממש מאפיה, זה גזענות. זה להגיד, אנחנו שווים יותר ממכם. למה אנחנו שווים יותר ממכם? מה, אנחנו לא בני אדם? לנו אין אישיות. גם לנו יש אישיות. למה זה לא טענה צודקת? מישהי רוצה להגיב על זה? מה? זה נשמע טענה מאוד אמיתית, לא? בואו ניקח דוגמה. אם המצוות, יש ספר כזה של הרש"ר הירש, המצוות כסמלים. מכירו את הספר הזה? מצוות כסמלים זה אומר שכל מצווה היא בעצם סמל שכדאי לאדם לסגור אותו. בואו ניקח דוגמה. בן אדם מודרני שחי כל היום בתוך העבודה שלו, ואין לו זמן להתייחס כל כך למשפחה שלו. למה? כי הוא עסוק. אז כדאי לו שפעם בשבוע יסגור פלאפונים, יסגור את כל העבודה, יצא מהששת ימים תעשה מלאכתך, ויעצור, יישב ליד השולחן עם כל המשפחה. כולם פה, אי אפשר לנסוע לשום מקום, אי אפשר ללכת לשום מקום, אי אפשר להתעסק בשום דבר. אתה לא יכול להוציא את הוואטסאפ לבדוק, ישלחו לך ועשו לך, ועזוב הכל, שב ליד השולחן. זה דבר נפלא. זה מזכיר לך ומזכיר לילדים, יש משפחה, ויש ערכים, ויש משמעות, ואנחנו לא סתם חיים, אנחנו סביב איזה רעיון, איזו הזדמנות מצוינת לדבר עליו. מצוות כסמלים. למה שומרים שבת? זה בא לעורר איזה סמל שביום יום אנחנו שוכחים אותו. אז למה זה לא מעיק גם עלינו? מה ההבדל? ולא, אין נשמה. לא, אני שואל, את צודקת, אבל אני שואל כדי לנסות להבין. מה הכוונה יש לו נשמה? גם לי, גם לך יש נשמה, כל אחד יש נשמה. לא? מה אתה אומר?
שזה קצת מזכיר
שלנו במצורת, שאם לוקחים רק את הטיפה,
אז כאילו זה לא עובד, כאילו,
שהם
לוקחים...
כן. זה קצת, שזה
שונה, אבל זה גם
קצת מזכיר. כן, זה מזכיר קצת, מזכיר, נכון. להגיד מה שאמרתי עכשיו, זה בעצם לבטל את הבחירה האלוקית בישראל, זה נצרות. נכון? נכון. טוב, זה צריך להסביר את זה. כן. נכון. אבל מה נפקא מינה? אם במצרים גילי, זה כמו איינשטיין. איינשטיין ישב, שבר את המוח. גילה שתורת היחסות הפרטית והכללית, ככה העולם עובד. טוב, אז עכשיו הוא יכול לספר את זה גם לי, וגם לך, וגם לכל אחד. וממילא יש לנו חשמל ואנרגיות, ואנרגיות גרעיניות ודברים. בזכות איינשטיין, עכשיו בואו נספר את זה לכולם, זה נפקא מינה לכולם. אנחנו יצאנו ממצרים, גילינו את האמת. נו, בואו נפרסם אותה לכולם. מה לא? למה לא? יש לך תרופה. מה, תשמרי את זה רק ליהודים? חבל, לא? בואו נפרסם, גם כלכלית חבל. בואו נפרסם את זה לכולם, למה לא? מה?
זה לא תרופה בשבילה.
או, השאלה למה? למה זה לא תרופה בשבילה? אם התורה באה לחשוף את הטוב, אז למה שזה, גם הם טובים, גם הם רוצים.
הדרך לחשוף את הטוב תורמות זה לא על ידי המצוות, זה על ידי שאנחנו נתן המצוות.
כן, זה נכון, השאלה למה? זה השאלה, למה? למה זה נכון? תאומות נכון, דברים טובים תאומות, לא נגד. אבל אני מנסה לחתור ללמה. בסדר? מי שעוד רוצה להגיד משהו, כן.
רק ביותר דבריים, לא סתם גילינו את האמת, גם הפכנו למשהו אחר, כאילו, באמת נכנס
לנו,
הוא
לא יודע כמה, לפנים. זאת אומרת, יכול להיות, אז בוא נקרא, אני מסכים מה שאתה אומר, בוא, מה שכולם אומרים, מסכים עם כולם. בוא נקרא את החלק הבא פה בקוסרי. כי כולם, סליחה, אולם, חיוב התורה עלינו, רק עלינו, על עם ישראל, ומצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לא התחברות עמנו, בהיותנו סגולת בני אדם. זה נשמע לא טוב, אבל זה מה שכתוב. אנחנו סגולת בני אדם. פה זה קצת נשמע גזעני. אנחנו סגולת בני אדם. כולם לא משהו. אנחנו, טוב, זה כתוב בחז"ל, אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קרויים אדם. זה לא הכוזרים ציצי, אבל פה, בוא נקשיב קצת למה שהוא אומר פה. הוא בעצם אומר, החיוב של התורה, מצד מה הוא מתחיל? זאת אומרת, במילים שלי, מה התורה באה לחשוף? מה היא באה לחשוף? כי יכול להיות שהתורה נתפסת אצלנו, בטעות, בתור דבר שחושף טוב. אם זה חושף טוב, לגויים גם יש טוב, אז בואו נחשוף גם את הטוב של הגויים. מה זה רע שגוי יושב ליד השולחן, ליד שולחן שבת, יאכל דגים, יאכל חמין? מה אכפת לכם שיעשה את זה? שיעשה את זה. אם זה בא לחשוף קומה אנושית, נורמלית, טובה, עמוקה, למה שהגוי לא יקבל גם את זה? מה? למה לא? אבל אומר פה הכוזרי, החיוב של התורה מתחיל, זאת אומרת, מה הוא בא לבנות? הוא לא בא לבנות טוב. הוא לא בא לבנות קומה אנושית. הוא לא בא לבנות אנשים עמוקים שכדאי להם להתנהל בצורה מסוימת, כי זה ידידותי למשתמש. זה כדאי להיות דתי. אז אתה עמוק, אתה ערכי, והילדים שלך לא נעלמים, ולא מאבדים את עצמם לדעת, ולא... כדאי לך להיות דתי. יש נאמנות, ויש... זה קומה אנושית, היא נכונה גם אצל גוי. נכונה גם אצל גוי. אבל לא מפה התורה מתחילה. לא את זה התורה באה לבנות. זה כל גוי ישר נורמלי. כדאי שהוא יתנהל בצורה נורמלית, ודאי. אבל לא את זה התורה באה לבנות. יש בה גם את זה, אבל לא מפה זה מתחיל. התורה באה לבנות, מה כתוב פה? חיוב התורה מתחיל מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים. ומצד היותו, היות לא התחברות עמנו. בהיותנו סגולת בני אדם. כלומר, התורה באה לחשוף נקודה שלא קיימת אצל בני אדם. לא קיימת אצל בני אדם. קיימת רק אצל האומה הישראלית. למה רק אנחנו? אז כתוב פה, אנחנו יצאנו ממצרים. לא עבדנו על זה, לא יצרנו את זה. הקדוש ברוך הוא יצר, הוא הוציא אותנו ממצרים, וממילא הוא מחובר אלינו, ממילא יש בנו איזה מימד חיים, בואו נקרא לזה קדושה, בסדר? כדי שאני... לא משהו נורמלי, יש בנו איזה מימד, נשמה קראו לזה פה, יש בנו איזה מימד שהוא לא טבעי, לא ידידותי למשתמש, לא זה. יש בנו קדושה. הקדושה הזאת, כדי לגלות אותה בחיים, אז יש תורה. התורה באה לחשוף קדושה. מי שמסוגל להיות קדוש, אז אם הוא ילמד תורה, התורה תחשוף את הקדושה שלו. מי שלא מסוגל להיות קדוש, למה? כי הוא לא נולד כזה. הוא פשוט לא נולד כזה. אין לו את זה. אז ממילא, גם אם הוא ילמד, אז התורה לא תחשוף את הקדושה שלו. הוא יקיים את כל המצוות. הוא ידע מה לחשוב, הוא ידע מה נכון להרגיש. אבל זה לא יחשוף אצלו את העולם הפנימי שלו. משל, למה הדבר דומה? זה כמו עץ. עץ, אם הוא מתאים לקרקע ולמזג אוויר, תשקה אותו, הוא יצמח. אבל אם אני אשים פלסטיק שנראה כמו עץ, ואני אשקה אותו, לא יצמח שום דבר. למה? ככה. כן, התורה יודעת להשקות מי שיש לו זרעים של קדושה בתוך האישיות שלו. אז תשקה את הזרעים האלה עם התורה, ותשמור שבת, ותשמור שבת תדקדק בכל ההלכות, לא רק תשב ליד השולחן, תדקדק בכל ההלכות, בלמיטת ההלכות, מה שאסור לעשות, ומה שכדאי לעשות, ועונג שבת, ועוד דברים. ותדקדק בכל המצוות ובתפילה ובעבודת השם. ממילא חוץ משכר ועונש, אתה חושף בעולם חיים של קדושה. מה זה חושף בו? חושף באישיות שלך. אתה אם תקשיב טוב טוב לתוך הלב פנימה, מי שתקשיב לתוך הלב של הפנימה, אחרי שהיא לומדת תורה, היא תראה שצמחה בה תכונת חיים חדשה. קדושה. למה? לא בגלל שאני גאון וקיבלתי לא יודע כמה פסיכומטרי ויש לי כישרון. לא. אתה יכול להיות בן אדם מאוד לא חכם, מאוד לא כישרוני, אבל אתה מקיים מצוות, המצוות בונות כישרון. כמו בעץ. זה לא משנה כמה עץ חכם או לא חכם, בכלל לא קשור לעניין. אתה משקה, הוא צומח. יש עץ שצומח מהר, יש צומח שצומח למעלה, צומח לצדדים, צומח למטה, עם פירות, בלי פירות, הרבה פירות, קצת פירות. בסדר, זה כבר גוונים. אבל עצם הצמיחה של העץ, מאיפה היא מתחילה? משני דברים. א', כישרון, יש לעץ יכולת, הוא עץ, יש לו יכולת צמיחה, וב', צריך להזין את העץ בדברים שמצמיחים. מים, פוטוסינתזה, הקרקע. אז זה מה שיגרום לעץ לצמוח. אז אותו דבר, מאיפה התורה מתחילה? מה התורה באה לבנות? היא באה לבנות את הנורמליות שלנו, אז למה לגויים לא? או שהתורה לא באה לבנות את הנורמליות שלנו, היא באה לבנות את הקדושה שלנו. היא באה לבנות את הישראליות שלנו. ישראליות זה לא דבר אנושי כמו אצל גויים, לא? יש בנו צד אנושי כמו אצל הגויים, אבל יש בנו צד שאין לגויים. יש בנו צד קדוש. למה? כי יצאנו ממצרים. והקדוש ברוך הוא חובר אלינו, נוזז השכינה מישראל. ממילא, כן.
זה לא התחיל בעבור?
לא. את צודקת, שאלה ממש טובה. מה מיוחד ביציאת מצרים? עד יציאת מצרים זה עוד לא גנטי, זאת אומרת, זה לא עם. יש את אברהם, לא כל הילדים שלא קמו. יש את יצחק, לא כל הילדים שלא קמו. יש את יעקב, כבר כל הילדים שלא קמו, אבל עדיין זה לא עם. עם זה אומר שיש פה מדרגת חיים שעוברת גנטית. מי שאימא שלו יהודיה, קיבל את זה בגנים. זה לא תלוי כמה הוא חכם, כמה הסבירו לו, כמה הוא רצה, כמה הוא התכוון. זה לא קשור, זה משהו חי. מתי זה הופך להיות משהו חי? ברגע שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא יצר לנו אופי ישראלי. ממילא, כל יהודי שנולד עכשיו, זה האופי שלו. לכן, חצי שנייה, מתי קיבלנו תורה? לא אבות קיבלו תורה. אחרי שיצאנו ממצרים, 50 יום הזזנו את הממתת שערי תומה, התקדמנו והתקדמנו והצלחנו להתעלות ואז קיבלנו תורה. למה אבות לא קיבלו תורה? הם קיימו את התורה, אבל לא קיבלו את התורה. למה? כי התורה באה לחשוף את מה שקיים בעם ישראל. מה שקיים בעם ישראל זה יותר ממה שקיים אצל האבות הקדושים. לא אני אומר את זה, זה כתוב בכוזרי, אני אראה את זה בהמשך. הנה זה כתוב גם פה. זה כתוב בעוד הרבה ספרים, במערל, בעוד הרבה ספרים זה כתוב. האבות הקדושים זה כמו DNA. מה יותר גדול, ה-DNA או החיים? השאלה מבחינת מה? מבחינת האופי, ה-DNA יותר חזק מהחיים. אבל מבחינת היכולת לחיות ולצמוח ולהרגיש ולעשות ולבטא בחיים את מה שנמצא ב-DNA, אז מה שקיים בחיים יותר גדול ממה שנמצא ב-DNA. אז ככה גם האבות הקדושים, הביטול צור חוצבתם, אנחנו, השורשים שלנו זה אבות הקדושים, אבל זה רק השורשים. מה החיים שלנו? זה יציאת מצרים. רק יציאת מצרים יצרה לנו אופי כזה, שממילא עכשיו חייבים תורה כדי לחשוף את האופי שלנו. אחרת אנחנו נחנק. כי כמו שכל עץ צריך שישקו אותו, אחרת הוא יכול להתייבש ולמות. כמו שכל בן אדם צריך לתחזק את הצרכים האישיים שלו, אז ככה גם האומה הישראלית חייבת לתחזק את הצרכים הישראליים שלה, הרוחניים שלה. היא חייבת תורה, חייבת תורה. אז לכן 50 יום עוברים, מקבלים תורה, ומשם ממשיכים מעלה. ממילא, היחס שלנו למצוות, רק אם כבר התחלנו, אז משפט אחד, היחס שלנו למצוות זה לא יחס של משתלם. עומק, משתלם, כדאי לך להיות דתי, זה ידידותי למשתמש, זה לטווח השקל, לטווח ארוך, זה לא זה. אלא, המצוות זה משהו שאם נעשה אותו, הוא יחשוף את הקדושה שקיימת בנו. לא בגלל שזה עובר דרך התודעה שלנו. זאת אומרת, אם מצוות כסמלים, אז כל הערך של המצוות מתחיל מזה שאני מבין את הסיטואציה שאני נמצא בה. זאת אומרת, אם אני יושב ליד השולחן ויושב עם כל הילדים ואני רואה בעיניים, שאני מסתכל להם בעיניים ולא כל שניהם מסתכלים על הפלאפון, אז אני רואה בעיניים שאני יושב מולם ואני מדבר איתם, אני רואה בעיניים איך אני כשאני מדבר אני בונה בהם איזו הכרה שלפני זה לא הייתה בהם. אם נחפש טעמי מצוות מהסוג הזה, כל מצווה נחפש לראות איפה אני בתוך המצווה הזאת, ורק זה מה שקיים במצווה. זה נקרא מצוות כסמלים. אז ממילא, אם אני יושב ליד השולחן עם המשפחה ונכבה לי המזגן, אז עכשיו אף אחד לא יקשיב לי. נכון? חם או קר, לא משנה. וממילא אף אחד לא יקשיב לי. אם קפץ החשמל, עכשיו אין אוכל חם. אף אחד לא יקשיב לי, יש חושך. אז ברור שאני צריך להדליק את האור, לא? אחרת מה הקטע? למה התורה לא נותנת לי להדליק ולעשות פה איזה כולה? הרי כל הסיבה של המצוות זה כדי שאני אבנה. וממילא אם בסיטואציה הזאת אני לא יכול להיבנות כי נסגר לי החשמל ונסגר לי המזגן, אז כל השבת הלכה, אין אוכל ואין עם מי לדבר, אז ברור שאני צריך להדליק את המזגן, לא? במילים אחרות, תבדקו, תראו שזה נכון, טעמי מצוות ברוב המקרים זה בכותרת. בכותרת יש טעמי מצוות. כשיורדים לפרטים, אין טעמי מצוות. מי אומר את זה? הרמב״ם אומר, טעמי מצוות זה בכללי. בפרטים של המצוות, למה לא להדליק את החשמל שנסגר בשבת? זה כבר יותר מסובך להסביר, נכון? איפה יש יותר תרחה ויותר מלאכה? אתה יושב שבת שלמה בחום של תל אביב, או ששנייה אחת תעשה ככה והחשמל יחזור. איפה אתה עובד יותר קשה? אז אם הכל מתחיל ממה שזה נותן לי, אז רוב הדברים לא יהיו מובנים. שבת כרעיון, ככיוון רוחני, יהיה מובן. הפרשת חלה ככיוון, כרעיון, יהיה מובן. אבל בפרטים של המצווה, אין טעמי מצוות. כך אומר הרמב״ם, אמר על קצת חולק, אומר שיכול להיות שכן יש, בדברים מסוימים. אז יוצא פה בעצם, לפי מה שאנחנו אומרים, אנחנו בכלל לא מחפשים דבר ראשון טעמי מצוות. אנחנו יודעים, זה, הרב קורא לזה, המצוות הן תרופה עליונה. מה זה תרופה עליונה? תרופה, הנה הבן שלי הבוקר, כאב לו הגרון. כואב הגרון, הולכים לרופא. אם יש לך דלקת, מה עושים? לוקחים איזה מוקסיפן, משהו, איזה אנטיביוטיקה, נכון? ואז הכל מסתדר. הרופא, הוא לא חייב להסביר לך למה לקחת דווקא מוקסיפן 500 מיליגרם. גם אם אתה מבין, גם אם אתה לא מבין, זה לא כך משנה. לקחת, יש בתוך הכדור חומר שנכנס לתוך מערכת העיכול וינצח את החיידקים. איך? לא משנה, זה עובד. כך זה עובד. אתה לא צריך תרופה כדי שזה יעבוד. זה עובד כי זה עובד. מה שנמצא בתוך חוכמת הרפואה נמצא בתוך החיים שלנו. אם אתה תיקח את הכדור, זה עובד. אתה מבין, אתה לא מבין, אתה מתחבר, אתה לא מתחבר. זה טבוע בטבע של המציאות. אף אחד לא יגיד לרופא, תקשיב, לא תשכנע אותי למה לקחת את הכדור הזה ולא את הכדור ההוא, אני אוהב כדורים צהובים. למה הבאת לי כדור סגול? אני לא אוהב, לא מתחבר. אז אני אגיד, לא צריך, תצבע את הכדור, אני לא יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה להיות בריא, תקח את הכדור הזה. אותו דבר בעבודת השם, דבר ראשון, עבודת השם לא מתחילה מזה שאני מתחבר. מי אני שאני אתחבר? אני יודע מה זה מצוות? אני יודע מה זה נשמה? אני יודע מה נוצר בנו ביציאת מצרים? איפה התודעה שלי ואיפה מה שנמצא בפנים? כמו שחולה, הוא לא רופא. הוא גם לא צריך להיות רופא. המצוות זה משהו שחקוק בטבע שלנו. מבינים, לא מבינים. אז בשבת לא מדליקים את האור, כי יש פה איזה אמת שמתגלה דרך זה שלא מדליקים את האור. מה האמת? יכול להיות שאני אבין. הרמב"ם אומר לך, אתה לא תבין. אבל בכל זאת זה נכון. זה טבוע בטבע של המציאות. אם תקיים את המצוות, אז זה תרופה עליונה. תרופה רגילה היא בונה שהגוף יעבוד כמו שצריך, והמערכת יחסים בתוך המשפחה תהיה תקינה. זה תרופה רגילה. תרופה עליונה, פירושו של דבר, היא חושפת את הקדושה שבאדם. אבל אני לא מבין איך זה עובד. בסדר, מי אמר שצריך להבין? דבר ראשון, מי אמר שצריך להבין? דבר ראשון, זה חקוק בתוך הטבע. מבין, לא מבין, לא כל כך משנה. כי אסור, לא, אני לא יודע אם יהרגו אותו בפועל. כמו ששבת חיים איתה, אני לא יודע אם יהרגו אותו בפועל. אלא זה בא להגיד, זה לא רלוונטי. זה כמו שתשקיע את הכוס הזאת, ותחכי שהיא תצמח. זה לא יוצא מזה כלום. לא רלוונטי. שום דבר טוב לא יצמח מזה. וזה גם מסוכן. למה זה מסוכן? כי אם תתפתח תרבות כמו היום, דרך אגב, שהתרבות מנסה לגרוס את הזהות, ולהגיד שאין דבר כזה סגולת ישראל, אז אם אין דבר כזה סגולת ישראל, אז כמו שגוי יכול, כמו שיהודי יכול לשמור שבת, גם גוי יכול לשמור שבת, מה ההבדל? ואם נתרגל לזה, אז אנחנו נשכח שהקדוש ברוך הוא קודם בחר בנו מכל העמים, ויצר בתוכנו קדושה, והתורה באה לבנות קדושה. היא לא באה לבנות נוחות, לא באה לבנות איכות חיים, היא באה לבנות קדושה. קדושה זה גם איכות חיים, אבל אנחנו לא באים לאיכות חיים, אנחנו באים לקדושה. אבל מה התורה רוצה ממני? שאני לא אדליק את המזגן? יהיה לי חם. אז איפה התורה רוצה שאני עמוק ואני אשב ליד השולחן? התורה לא רוצה שתהיה עמוק ואני אשב ליד השולחן. התורה רוצה שתקיים את מה שכתוב בדבר ראשון. למה? יש לזה טעמים. אנחנו לא נמצאים בטעמים. אנחנו לא מבינים. כמו שאתה לא מבין את הרופא, אתה גם לא מבין את התורה, דבר ראשון. אלא מה? שכדאי, חוץ מהידיעה הפשוטה, שדבר ראשון, זה גזרות של מלך. אתם לומדות את הספר תפארת ישראל? של המהר"ל? לא. אז דבר ראשון זה גזרות של מלך. גזרות של מלך. מה זה גזרות של מלך? גזרות של מלך זה לא משהו כזה אטום, מלך אמר זהו. גזרות של מלך פירושו של דבר, יש פה גזרה שאנחנו לא תופסים את העולם בצורה מספיק רחבה כדי להבין את הערך שלה. מלך לפעמים גוזר גזרה, הוא לא מגלה לך את כל הקלפים למה הוא גזר. לא יודע למה הוא גזר. יכול להיות שהוא גזר מסיבה כזאת, יכול להיות שהוא זבר מסיבה כזאת, אתה לא יודע למה. אין לך מושג למה. אומרים לך לעשות משהו, אין לך מושג למה, בשביל מה. אני אספר לכם סיפור מהעולם של הצבא אמנם, אבל זה סיפור שקצת ממחיש את העניין. פעם הייתי בתותחנים, והיינו באיזה תרגיל גדול מאוד של הצבא, ונכנס אלינו המפקד הראשי של התותחנים בצה"ל, בתוך התומת שלי, תומת זה התותח, כמו טנק הזה. נכנס פנימה, התחיל לשאול אותנו, על מה אתם יורים? אמרנו לו 12 מספרים, זה בדיוק הנ"צ שהנקודה המדויקת לאן יורים. למה אתם יורים? המחשב אמר, אז יורים. אז ומה הסיבה שהצבא רוצה לראות? הצבא לא תמיד מספר לך למה. הוא אומר לך, תשמע, עכשיו יורים לשם בקצב כזה, כל הפלוגה יורים בצורה כזאת, אתה מבצע ואתה לא יודע למה. אז הוא אמר לנו דבר שמאוד מאוד תפס אותי. לא מבחינה צבאית, מבחינה רעיונית. הוא אמר לנו, אני רוצה להסביר לכם משהו. הצבא לא יכול לספר תמיד את הסיבות שבגללם הוא יורה פגזים למקום מסוים. למה הוא לא יכול לספר? לפעמים הוא יורה כי איזה כוח נתקע בפנים וצריך לעשות חילוץ, אז הוא יורה קצת 500 מטר לפני הכוח, ואז הכוח יכול לברוח אחורה. לפעמים זה פעולת הסחה. יורים לשם כאילו יש שם כוחות, אז החיזבאלונים שם חושבים שיש שם כוחות, הם מעבירים את כל הכוחות לשם, ואז בשקט מישהו נכנס מסביב, הולך לחלץ, אני לא יודע, לחטופים, לא יודע מה. ולפעמים זה ירי לקראת כניסה של... הרבה סיבות יש לצבא. ואתה אף פעם לא יכול לדעת למה. לפעמים הצבא יגיד לך משהו אחד, כדי שבקשר ישמעו משהו אחד, אבל בעצם הוא עושה משהו אחר. למה? הצבא, הרמטכ"ל, כשהוא מפעיל את הצבא, יש לו, הוא רואה את העולם ממקום מאוד מאוד רחב. הוא לא יכול לספר לכל חייל מה התוכניות שלו, הוא לא יכול לחשוף את עצמו. אז זה דומה קצת לגזרות של מלך. גזרות של מלך זה לא שהוא הרמטכ"ל קשה. הוא דברים ולא מעניין אותו. לא, מה פתאום. הוא פשוט רואה את העולם בצורה הרבה יותר רחבה. הוא רואה את כל המכלול. מי שרואה את כל המכלול, אז הוא רואה דברים הרבה יותר רחב ממי שרואה את האירוע הספציפי. לכן אמר לנו אותו מפקד, כשאתם מקבלים פקודה, תבצעו אותה על המילימטר. כי מה, אם אתה מזיז טיפה את הקנה בתותח, מילימטר, למעלה, למטה, לצדדים, אתה יכול לפגוע בכוחותינו. כי אתה לא יודע מה המשימה. אז אתה תעשה, אתה... זה מה שהוא הזכיר לי. גזרות של מלך. אמרו לך, תעשה. לא בגלל שראש בקיר, בגלל שאתה לא יודע מה השיקולים. אז אותו דבר להבדיל, גם הקדוש ברוך הוא שהוא, גזר על עם ישראל תורה, כדי שהתורה תחשוף את הקדושה, אנחנו לא יודעים מה צריך להיחשף, אנחנו עוד לא קדושים, בדרך. אז אם אין אנחנו גם לא יודעים איך התורה חושפת את הקדושה. אנחנו לא מבינים. לא מבינים מה המטרה, ואם אין אנחנו גם לא מבינים איך המעשים חושפים את המטרה. זה לא בתדר שלנו. אז דבר ראשון, גזרות של מלך. השאלה היא, האם... את צודקת. אז לכן אני טיפה רוצה להשלים את זה, אבל אני עדיין חושב שמה שאמרתי זה נכון. אני רוצה טיפה להזן את זה, אבל לא כי זה לא נכון. אלא מה? שמבחינת התחושה, זה יהיה דבר מאוד מאוד קשה, שכל דבר בעולם, אנחנו יודעים להסביר אותו לעומק, איך הוא עובד, ומה קורה איתו, ואיפה זה יושב לנו בנפש, ואיך אנחנו מרגישים מולו, ומה העומק שלו, ומה המרחבים שלו. אז רק בתורה אנחנו נגיד, ככה זה וזהו. זה לא מסתבר. לכן, בא הרמב״ם ואומר, באים הראשונים ואומרים, ודאי שצריך גם טעמי מצוות. ודאי שאנחנו צריכים גם להבין גם מה הערך של מה שאנחנו עושים. מה שבת בא לבנות בנו, מה הפרשת חלה בא לבנות בנו, מה תפילין באות להזכיר לנו. בכל דבר יש גם ערך עמוק שאנחנו יכולים קצת להתחבר אליו, לתפוס אותו, להבין אותו. אבל שלא נשכח ולא נחשוב שהערך של המצוות מתחיל ונגמר במה שאנחנו תופסים בשכל. זה רק משהו שבא לשדר לנו, תורה זה משהו רציני. זה לא פחות עמוק משאר הדברים. עוד הרבה יותר עמוק. אבל הערך של התורה לא מתחיל כי אני הבנתי, ואני עשיתי, ואני התחברתי, ואני פעלתי, ואני התקדמתי, ועכשיו אני מחובר לעצמי, אני יודע בדיוק מי אני. זה יהיה שם גם צד כזה, מסוים. אבל זה צד מסוים. הערך של התורה, אני לא רובוט. ילד שאוכל והוא גדל, הוא לא רובוט. הוא מצמיח את הגוף שלו מ-3 קילו ל-70-80. 60, כל אחד, אז יש לו. נכון? אז מ-3 קילו עד 50-60. איך הוא עושה את זה? מה, הוא רובוט? כן, הוא כמו רובוט. הוא כל יום אוכל, וטעים לו, ונחמד לו. אבל הוא לא שם לב, הוא עושה פה משהו הרבה יותר עמוק מאיפה שהטעם שלו נמצא. ואני אוסיף פה עוד משהו מחב"ד. חב"ד אומרים, מה זה טעמי מצוות? טעמי מצוות זה כמו באוכל. למה אוכלים? כי זה טעים. נכון? זה המקדם תמותה מספר אחד בעולם היום. רוב האנשים היום מתים מעודף משקל, שיוצר בעיות לב, בעיות זה. רוב האנשים. כי אתה אוכל כי טעים. לא אוכלים כי טעים. אוכלים, כי ככה אנחנו יכולים לחיות. האדם צריך אנרגיה, הוא לא תאכל כמה ימים, אתה יכול למות. נכון? 3-4 ימים אתה לא אוכל, מעבר לזה שאתה מאבד את עצמך לדעת, אתה יכול למות. מהתייבשות, אז למה אוכלים? לא כי זה טעים, אוכלים כי זה בריא. נכון? אבל מי שיוכל כי זה בריא, אז הוא יכול לקחת כאלה צנצנות כאלה עם מטפטפת, ולקחת, יש בצבא כאלה סוכריות, שאתה לוקח סוכריה ומחזיק אותך ליום שלם. יש לך בתוך סוכריה את כל מה שאתה צריך בשביל האוכל, לא אמרתי שזה טעים, אתה אוכל את הסוכריה הזאת, לא צריך לאכול. לא צריך לאכול. למה צריך את זה? אני לא יודע, עושים כל מיני סדרות שבי וכל מיני דברים, אתה צריך לברוח יום שלם, אין לך אוכל, יש לך סוכריות, אתה אוכל סוכריה ביום, אתה מסודר. אני לא ראיתי מישהו שמטפטף לעצמו את כל אבות המזון בטפטפת, למרות שמבחינת תיקון יכול להיות שזה אחלה. אדם רוצה שיהיה לו גם טעים. אבל בואו נעשה סדר. מצד האמת, למה אוכלים? אוכלים מצד האמת כי זה בריא. מי שלא אוכל מצד האמת כי זה בריא, אז האוכל יהרוג אותו. האוכל יהרוג אותו. אוכלים כי זה בריא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא שם אותנו עם תכונה כזאת, שאתה דוחף לבן אדם פנימה דברים, אם זה לא יבוא בעדינות דרך חוש הטעם שלו, או חוש הריח שלו, אז ממנה זה לא עובד. הוא יקי. אי אפשר לדחוף לבן אדם לפתם אותו. זה לא עובד. אפשר אולי עם זונדה, זה לא סימפטי. לא סימפטי, אי אפשר לחיות ככה. למה? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם טבע, חייב לאכול, אבל זה חייב לבוא דרך טעם. אבל הטעם, שלא תבלבל, הטעם זה לא הסיבה שאוכלים. הטעם, הקדוש ברוך הוא עושה חסד איתנו. הוא לא אומר לך, אתה חייב לאכול, גם אם זה מגעיל, תאכל. לא, אתה אוכל. והקדוש ברוך הוא שם בתוכנו כישרון כזה, שאתם מכירות את זה, זה כתוב בעדר היקר, במאמר העונג והשמחה. מכירות את המאמר הזה? אז אני אספר לכם בקצרה. תראו איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה לנו, שכדי שהתכונת נפש שלנו תצליח לשרוד את העולם, אז תראו כמה סוגי מאכלים יש לנו. כל בן אדם שיוכל אותו דבר 3 פעמים ביום, במשך 4-5 ימים, הוא לא צריך להסתכל על זה יותר, נכון? יצא לכם פעם. נכון? זה קטסטרופה. גם האוכל הכי טעים, אתה אוכל אותו 3 פעמים ביום, ובמשך כמה ימים, המצב קשה. אתה לא יכול לראות את זה. אני חוויתי את זה על בשרי. הייתי פעם בצבא איפשהו, באיזה בסיס, יד קונטרה, משהו לא... והאוכל היחיד שהיה שם כל השבוע זה נקניקיות וצ'יפס. זהו. לחם ונקניקיות וצ'יפס, עגבניות ונופעים, זהו. מה אפשר לעשות נקניקיות וצ'יפס? תוכפים לתנור, בסדר. היינו צריכים להכשיר את כל המטבח כל פעם מחדש, כל ארוחה, כי מה שהלך שם זה בלגן. וביום הראשון כולם התלהבו, נקניקיות וצ'יפס, ביום השני נקניקיות וצ'יפס, ביום השלישי זה כבר לא הלך כל כך. וביום החמישי לפני שנסענו הביתה לשבת, עוד פעם היה נקניות צ'יפס, שם כבר אף אחד לא יכול להסתכל על זה. ואז הגעתי הביתה, אשתי הסתפתה לילדים, נקניקיות וצ'יפס. אז הם לא הבינו מה אני קם פתאום באמצע ארוחה, אבל למה זה עבד ככה? למה זה ככה? כי ככה הטבע שלנו, זה בן אדם חייב גיוון. אז הקדוש ברוך הוא, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה. זה ככה הרב כותב. הקדוש ברוך הוא גיוון לאדם את המאכלים שלו. יכול לאכול דברים מסוימים בבוקר, דברים מסוימים בצהריים, דברים מסוימים בערב, זה לא אותם דברים. וכל יום, אני מקווה, משהו אחר, כל יום משהו אחר אתה יכול לאכול. אתה חייב את זה. בלי זה אתה לא יכול, אתה לא תשרוד. אתה תקי. אי אפשר אחרת. יש פירות של קיץ ויש פירות של חורף. יש דברים שמתאימים לעונה מסוימת, יש דברים שזה, אפשר לגוון. בלי הגיוון הזה, אני לא אשרוד. מה זאת אומרת? מה זה כזה חשוב? הטעם? בטח שזה חשוב. לא בגלל זה, אבל אוכלים. אוכלים כי זה בריא. אלא מה, אנחנו פה בתוך העולם, הקדוש ברוך הוא שם לנו גם חיישנים שרוצים להרגיש. רוצים להרגיש את הטעם. בדרך כלל אתם יודעים, הכלל אומר מה שטעים כנראה לא כל כך בריא. ומה שבריא כנראה לא כל כך טעים. נכון? בדרך כלל ככה זה מה שמתוק, לא טעים. ומה שלא מתוק, זה, אז ככה זה עובד. אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אז הסיבה עצמית לאוכל זה כדי שאני אהיה בריא. הסיבה שאני בן אדם, אז אני חייב גם להכניס דברים שטעימים לי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. אז לכן אני חייב גם טעם. באים החבדניקים ואומרים שטעמי מצוות זה בדיוק אותו דבר. למה קיים מצוות? זה בא לחשוף את הקדושה של יציאת מצרים. אז מה אני מחשב? לא מחשב, זה חיים. אתה אוכל, אז כל הגוף שלך משתנה. כל התאים מתחלפים, מקבלים אנרגיות, הכל צומח, הכל שמח, הכל חי. לא תאכל יומיים, כל השמחה שלך תעלם. הראש באדמה, לא יהיה כוח לזוז. לא יהיה כוח לזוז, לקום מהכיסא, לא יהיה כוח. אבל בן אדם שאוכל, אז הוא מחשב, הוא לא מחשב, זה חיים, לאכול זה חיים. אלא מה? חוץ מהסיבה המהותית שבגללה צריך לאכול, הקדוש ברוך הוא שם לנו עוד צורך נפשי, אנחנו צריכים גם להרגיש. אבל זאת לא הסיבה שבגללה אוכלים. זה המעטפת החיצונית שאתה רוצה לאכול, אתה חייב לאכול מהסיבה המהותית דרך כלים של טעם. חייב, אי אפשר אחרת. אפשר, זה לא יחזיק מעמד. אפשר לאכול כאלה ויטמינים, אתה יכול לאכול על המילימטר את הגרמים הנכונים, וזה יהיה בריא בדיוק. אבל חוש הטעם לא ייתן לנו. לא ייתן לנו. למה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אז גם בקיום של התורה והמצוות, שלא נשכח לרגע. הסיבה שאנחנו קיימים את התורה ואת המצוות, זה כי זו תרופה עליונה. מבין, לא מבין, מרגיש, לא מרגיש, דבר ראשון אני עושה. גם אם קמתי הבוקר רגע שמאל, ואני לא מתחברת כל כך, ולא פה ולא שם, הכל נכון, אבל דבר ראשון אני עושה. למה? זאת האמת שלי. זה החיים שלי, זה החיות שלי. אלא מה, אני צריך גם להרגיש, אבל שלא פה נקים את הגולם על יוצרו. שאם אני לא מרגיש, אז אני גם לא עושה, חס וחלילה. נכון? גם ממי שפתאום ימציאו לו איזה רעל טעים, אז ברור שלא אוכלים רעל טעים. כי זה הורג את הגוף. הטעם זה רק לי כדי שזה יהיה גם נחמד. כדי שאני ארגיש קצת מחובר, שאני ארגיש קצת שזה מדבר איתי. אבל זה לא שזאת הסיבה העצמית. ובלי שני הדברים האלה ביחד, גם הנאמנות הגמורה לתורה, מצד אחד, ומצד שני, להרגיש את החיבור שלי, הנפשי, ההרגשתי שלי לדברים שאני עושה, ואומר הרמב״ם, חיבור חיבור, זה בכותרות, לא בפרטים. בפרטים של המצוות, בא לי סלט קצוץ עכשיו בשבת, זה עונג שבת שלי. ואומרים לך, תשמע, קצוץ, קצוץ, אסור. זה תוכן. טוב, אז מי יש אשכנזיה? נו, אז עכשיו לא יהיה לך סלט קצוץ. איפה עונג שבת? נכון. אבל יש הלכה דבר ראשון, אחר כך טעמים. יש דברים בטעמים שאנחנו מבינים ומזדהים. יש דברים שלא, אבל אנחנו לא מתחילים את הקשר למצוות כי אנחנו מזדהים. לא. יש נאמנות, יש תורה מהשמיים. הערך של התורה יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתפוס. זה לא שזה סתם חסר משמעות. גזירה של מלך. יש פה עריץ, הוא קבע, ואנחנו עושים חס וחלילה. גזירה של מלך זה בא להגיד, יש פה משהו כזה עמוק, וכזה אמיתי שאנחנו קטנים מדי בשביל לתפוס אותו, נכון? אבל זה גם יורד אלינו. אנחנו גם מסוגלים לתפוס משהו קצת טעם, שיהיה לנו טעמי מצוות במצוות שאנחנו אוכלים. זה מה שמסביר פה החבר למלך, אבל כמובן הדברים קשים מאוד מאוד למלך לקבל אותם. למה? זה נשמע גזעני קצת. כי המלך אומר, אני חלמתי שאני רוצה את הקדושה של אלוקים. ובעצם מה אתם אומרים לי? אתה מקרא עבוד. אין לך את זה. אין לך את זה. אי אפשר להשתיל את זה. אתה רוצה אולי תתגייר. אבל אם אתה לא מתגייר, אתה גם לא צריך להתגייר. אם תבוא להתגייר, אנחנו נקשה עליך. אז עד שתחליט שאתה באמת רוצה, ואז בשמחה, אנחנו לא ניתן לך. אז המלך, בפסקה כפחת, רואה מיותך יהודי מתהפך בדבריך אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. אתם זוכרות פה, המלך והחבר שם, התקשורת שלהם היא על הקצה. הוא אומר לו דברים נחמדים, ואז הוא פולט כמה משפטים, הוא אומר לו, אתה עוד פעם עם הדברים העזויים שלך. איפה אני? שמת אותי בחוץ. אני בשביל מה הגעתי אליך? כי אני ראיתי שהאומה הישראלית זאת האומה היחידה בעולם. לא הפילוסוף, לא הנוצרי, לא המוסלמי, לא הדתות. אף אחד לא יצר קשר חיים אלוקים. ואתה מודה שיש לכם קשר חיים אלוקים. נו, תן לי גם. אתה מקרה עבוד. אין לי איך לעזור לך. אז זה טרגי מבחינת המלך. הוא לא יכול לקבל את זה. ואז המלך כבר יש לו ניסיון. אומר לו החבר, סייני נא ואבאר את הדבר בהרחבה. למה יש שם נקודה מעל ה', אני לא יודע. בהרחבה. ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אני רוצה להסביר לך, אחרי שאני אסביר לך, אתה תקבל את זה לגמרי. לגמרי. אז למה אני אומר את זה עכשיו? זה לקראת פעם הבאה. אתם מכירו את ההמשך? דומם, צומע, חי, מדבר, ישראל. אנחנו, מה שיעסיק אותנו מאוד, זה גם להבין מה שכתוב. ועד הקו, אתם רואים את הקו שם, באחרי מ"ג? שם נשמע שהחבר הצליח להסביר למלך למה יש את עם ישראל עם תורה ומצוות, ולמה אתה בחוץ. הוא הסביר לו את זה. כי אנחנו רואים שכשהמלך לא מבין, הוא יורק, הוא לא מפחד. הוא דופק על השולחן. אבל אנחנו רואים שהמלך הולך עכשיו, החבר הולך להסביר למלך בהרחבה, בטוב טעם, למה התורה זה רק לעם ישראל ולא למלך, לא לגויים. ואנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, אחרי שנראה פה את כל ההסבר, איך זה ענה על השאלה? איך זה עונה על השאלה? במיוחד שאנחנו נמצאים היום בעולם שבו יש חופש של הזדמנויות, לכל אחד מגיע הכל. ואיך יכול להיות באמת שיש יצור שנולד שהוא פחות שווה מיצורים אחרים? זה בעצם מה שהמלך שואל. אנחנו חיים היום בתרבות שהמושגים האלה מאוד מאוד מבולבלים. האם מותר להרוג 1,000 קופים כדי לייצר תרופה לתינוק קטן? מה אתם אומרות? כן. זה אני מסכים. אבל זה לא ברור לכולם. נכון? זה לא ברור לכולם. כי בהתנתקות, אני זוכר את זה כמו היום, זה אחד הדברים שהכי זעזע אותי בהתנתקות. היו פרסומות שיש בעלי חיים שאין להם בית. אז אם מישהו מוכן להתנדב, לקחת את הבעלי חיים לתוך הבית, כי הם נורא מסכנים, גירשו אותם מהבית. ומה עם כל האנשים מגוש קטיף, עשרות אלפי אנשים? טוב, זה לא כל כך הפריע להם. אבל הכלב החמוד, שאין לו איפה להיות, זה, הם לא עמדו בזה, חיפשו מתנדבים ש... אז זה מראה שגם הדבר הזה לא כל כך ברור היום, לא כל כך ברור היום. בכלל לא ברור היום. שיש כאלה שמתאימים יותר לדברים מסוימים, ויש כאלה שמתאימים יותר לדברים אחרים. נכון, זה בהמון סוגיות. יש פה מישהי שרצתה ללכת לסרט מטכ"ל. לא. אז למה לא? כי ב-99.9 מהמקרים אין אבא אמינה בכלל, נכון? למה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש גברים ויש נשים. אבל מה זאת אומרת? מה, יכול להיות שיש משהו שלא ניתן לנשים את החופש בהזדמנויות? היא גם רוצה. אבל סטטיסטית, בדקו את זה, בחנו את זה, זה לא עובד. זה לא עובד פעמיים, זה לא עובד פיזית, וזה גם לא עובד נפשית. להרבה גברים ונשים בתוך צוות של סרט מטכ"ל, זה לא עובד, זה גם לא יעבוד. למה? כי אתמול נסעתי במחסום מנהרות. איפה שיש רק גברים, מסתכלים מאוד טוב מי נכנס ומי יוצא. איפה שיש רק נשים, מסתכלים ממש טוב. איפה שיש גברים ונשים, מסתכלים ממש טוב, רק לא על הכביש. נסעתי את 3-4 מכונות, לא מסתכלים בכלל, מדברים אחד עם השני. למה זה ככה? הם לא אנשים רעים. זה טבע העולם, מה נעשה? אבל העולם שלנו בנוי בצורה כזאת שחייב שיהיה שוויון הזדמנויות לכולם. גם לגברים, גם לנשים, גם לבעלי חיים אולי. יש כאלה שאומרים גם בעלי חיים. כל יצור בעולם, אתה חייב לדאוג לו. זה נשמע מצחיק, זה בכלל לא מצחיק. זה אחד האנשים הכי אלים, אחד הגופים הכי אלימים במדינה, זה הירוקים. אתם יודעים מי זה הירוקים? האלה שדואגים לכל מיני פרפרים, וכל מיני חתולים, וכל מיני... סיפר לי מישהו, בואו נעצור, היינו בשבת באמציה, אני חושב, איך קוראים לאמציה? יש לזה שם אחר. תומי גטיף. אז היינו שם, אצל אחד האנשים שהקימו שם את ה... אוהב ציון קוראים לו, הוא השם שפחה, הוא מהמקימים שם של המקום. אז הוא סיפר לנו שכשניסו לחפש מקום, איפה להקים את כל חבל, איך קוראים שם לחבל ארץ הזה? לחיש. כל חבל לחיש ניסו לחפש, איפה לשים את היישובים? מצאו מקום, בגץ. מה קרה? יש פה כמה פרפרים, מזן נדיר, שאם תעשו בדיוק פה את היישוב, אז זה הורס את הפרפרים האלה, אי אפשר לעשות את זה פה. טוב, בוא נחפש מקום חדש. זה מיליונים של תקציבים, ותכנונים, ותשתיות, זזים שמאלה. פה יש ארנבות. אי אפשר לעשות פה את זה. איפה שאתה לא הולך, מוצאים לך איזה נבט חיטה נדיר, או איזה תולעת, אני לא יודע מה. זה נשמע מצחיק. הם יותר חשובים מאנשים? למה יש מדינת ישראל? כדי שהפרפרים והנבטים והארנבים, יהיה להם איפה לחיות. כן, יש אנשים שחושבים ש... אין היררכיה, זאת אומרת, אין מדרגות בעולם. אין בני אדם ובעלי חיים וארכיאולוגיה בכלל, איפה שיש ארכיאולוגיה אתה לא יכול לזוז. כל מקום יש ארכיאולוגיה, אם נחפור פה מה, אין ארכיאולוגיה. ברור, חיו פה. אז בגלל שיש ארכיאולוגיה אי אפשר להישאר לפתח את המדינה. המדינה נוצרה כדי שנסתובב עם מטאטא כזה וננקה שם את החול ונגלה כל מיני עתיקות, בשביל זה יש מדינה. בלי שנבין שיש איזה סוג של מדרגות, אז בכל תחום כמעט אי אפשר לחיות. כל הזמן יבוא מישהו ויגיד, שמע, יש פה איזה צרצר משנות, אני לא יודע מה, שעכשיו אי אפשר, אז תזוז. אז בלי שנברר את הסוגיה הזאת לעומק, האם יש מדרגות בעולם? כי זה מה שכתוב פה זה מדרגה. יש סגולת בני אדם, עם ישראל, ויש גויים. זה לא בא להגיד שאנחנו יותר חכמים, יותר טובים, אפילו לא יותר מוסריים, לאו דווקא. יש מה ללמוד מוסר מהגוי. יש ספר מוסר שגוי כתב אותו. והבן של הרמב״ם אומר שצריך ללמוד את זה. אז יש מה ללמוד מכולם. אבל זה לא סותר, יש בעולם מדרגות. מה זה ואיך זה בנוי, זה נראה בעזרת השם פעם הבאה. בוקר טוב לכם.